שלום וברכה, אנחנו ממשיכים משבירה לתיקון, איך אנחנו בעצם מעמיקים את הקשר עם המציאות. אנחנו פוגשים הרבה אנשים שהם מיואשים, הם עוברים מיום ליום מסע מייאש, שהם מרגישים, מסתכלים עליך, אומרים, טוב בסדר, יש אחד אולי שיושב פה בכיתה, טוב, מה, כמה, אתה יודע כמה שמעתי דברים כאלה, נו בסדר, אתה אומר ואומרים ומדברים, אבל שום דבר לא הולך לי בחיים, הכל... הכל נופל. וראינו באחד השיעורים, יש גמרא במסכת שבת שריש לקיש אומר, החושד בקשרים לוקה בגופו. כלומר, אומרים לבן אדם, תראה, אם אתה לא חושב לא טוב, אלא שום דבר לא חודר בך, אתה חסום. כל מה שיגידו לך, אתה תגיד, טוב, בסדר, זה מה שאתה אומר, אני לא יודע. אתה חושד בקשרים, זה אומר, זאת אומרת, אין לך אפשרות להיפגש. אתה לא נפגש, כן, באמת עם דעות שונות. אז מה זה לוקה בגופו? הרב קוק כותב ב-NIA, פירושו על האגדות השס, של האגדות של התלמוד, כותב, לוקה בגופו, פירוש הדבר, תתחבר אל הבשר שלך, תתחבר אל הטבעיות חזרה. תתחבר אל ה... כן? למה? כי אדם שמתחבר אל, אל הגוף, עבודת האדמה, פגש עם עם ישראל, תלך לשוק, פגש עם עמך ישראל, פגש עם הטבעיות הזאת, למטה, זה יחזיר לך את הזרימה שאיבדת. למה איבדת הזרימה? מי מייאש אותך? תרבות המערב. תרבות המערב בנויה בצורה כזאת שהיא תוקפת אותך בדיוק על הנקודה הזאת. היא מראה לך, למשל, בתרבות הפיתויים. מה היא עושה? היא מראה לך, תשמע, אתה תנסוי עם זאתי, אבל יש עוד הרבה בעולם. כאילו, מה אתה תקוע? מה אתה תקוע? התרבות המערבית הזאת מראה לך שבעצם אתה חושב שאתה מאושר, אבל אם תקנה את זה תהיה יותר מאושר. זאת אומרת, אתה באמת לא מאושר, אתה כנראה לא קנית מספיק. אם אין לך מספיק כסף בבנק, אז אתה, כן, וכו' וכו'. ככה היא נותנת תחושה לאדם שבעצם הכל, שום דבר לא עכשיו זה אמיתי, אבל מי יודע מה יהיה מחר, כן? 2000 שנה ספגנו את זה עד מתחת לציפורניים שלנו, וחזרנו לתחייה, הרמנו חזרה את הראש, כי העץ מצא את ה שורשים שלו, לכן אנחנו יכולים סוף סוף לעמוד ממול. כשז'אן ז'אק רוסו, אחד הסופרים הידועים הצרפתים, טען על עם ישראל טענה מאוד חזקה, הוא אמר, לא יודע מה הם רוצים אלה, אבל כשיהיה להם מדינה, דגל, אז אולי נשמע את העומר חיים שלהם, נשמע את מי הם. אנחנו יכולים היום, אנחנו יכולים לומר מי אנחנו. אנחנו עם שכל התורה של העם הזה היא תורה שמלמדת אותנו לא להתייאש, כי מפגישה אותנו כל הזמן עם נקודות עמוקות של המחשבה, מה שקראנו לזה באחד השיעורים עירת שמיים, כלומר מפגש עמוק עם המציאות, אמונה, מפגש עמוק. ככל שהוא עמוק יותר המפגש הזה, הוא מאפשר לך להיות יותר מסוגל להיפגש עם ההווה. והדבר הזה אמרנו על אדם שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמיים. ככל שאדם יש בו עירת שמיים יותר, שהוא ראייה יותר עמוקה, ראייה יותר שמימית של הממד הארצי, אמרנו שהוא אוהב יותר את אשתו, הוא מתחבר יותר אל המציאות בתוך הבית שלו, כן? ההווה לא מקשה עליו, אלא הפוך, הוא אוהב יותר, הוא זורם יותר כגלשן על הגלים, שמתאים את תנות הגוף שלו אל הגל, והוא לא רוצה לכפות. צד שמאל בנפש של אדם לא בשל, לא בוגר, זה צד שרוצה לכפות, שרוצה לשלוט על המציאות. הצד הבוגר הוא גלשן על הגלים, הוא מכיל את המציאות, הוא גולש, הוא לא מתפעל מהרע, הוא לא נותן לרע ערך, ולכן הרע מאבד את תוקפו. בזה שהוא יודע להסתכל על הרע בשורשו הטוב, אז הוא ממתיק, זה נקרא, את הדינים, ממתיק את הקושי. אז ככה הוא מצליח אולי יותר לאהוב את אשתו, את החברים שלו. יראת שמיים, שורש אהבה. זה נקרא אהבה, כן? יראה, אהבה. יראה, יוד רש, א' ה', אהבה, א' ה' ב'. סוף מילה יראה, אהבה. אם יש יראת שמיים, יש אהבה. יש אפשרות להיפגש באמת באמת, ואז לחיות חיי ערבות זה לזה. חיים שאתה יכול בצבא לקחת אחריות על השני, להגיד אני מוכן, אני למות כדי שהוא יחיה. כן, זה דבר גדול מאוד, עם שחוזר בארצו כמו עם ישראל, שמוכן למסור את הנפש בצורה כזאת, שיש בו, מה זה מסירות נפש? יראת שמיים. שאתה חי את המציאות בדיוק כמו שהיא. כן? וזה האנשים הגדולים, החיילים הגדולים שלנו, שאנחנו מכירים את הסיפורי גבורה האלה, שהם הקריבו את עצמם כדי להציל אוטובוס שלם. אז רואים את זה בתפקיד של אהרון. אהרון, כשקדוש ברוך הוא מצווה לו, כן, להדליק את המנורה, רואים שלפני כן חלש דעתו, כי הוא ראה שהנשיאים הביאו את המתנות שלהם, את הקורבנות, והוא, כן, ככה רשי אומר, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה. לא הוא ולא שפטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. יש פה שתי בחינות במשכן. יש בחינה שנקראת המנורה, שזה האור שמאיר את כל המבנה. יש קורבנות. שמה זה קורבנות? קורבנות זה הכשרת הכלי. יש כלי ואור. מה זה כלי? כלים בנפש זה כוחות הנפש. אדם מיואש קודם כל כי אין לו כוח. אז כנגד זה יש הכשרה של הכלים, זה נקרא קורבנות. אחד מתלהב, אומרים לו, תקריב קורבן עולה. רוצה להקריב קורבן עולה. אחד יש לו רגשי תודה, קורבן תודה. אחד יש לו, אני יודע, חרטה על איזה חטא, חטאת. כלומר, יש משהו שאתה עושה, שזה הקרבה כזאת שאתה עושה, שהיא שמה אותך כל הזמן מול המצב שלך. זה תיקון. תיקון של הכלים. שאדם שמים אותו כל הזמן במצב המתאים בדיוק למה שקורה במציאות שלו. אבל זה מצד השבטים, 12 השבטים. יש עוד איזה נקודה, וזה נקודה של ליצור כלים על ידי אור. מה זה אור? אור זה תורה, אור זה תוכן, אור זה הארת פנים. יש לפעמים שאתה יוצר כלים, אתה יוצר כוחות על זה שאתה משמש תלמיד חכם. כן? אתה משמש תמיד חכם, זה עבודה אחרת לגמרי. אתה לא צריך הרבה דיבורים, רק תראה אותו. איך הוא מדבר עם אשתו, איך הוא מדבר עם הילדים שלו, איך הוא אוכל. תלך, לך לבקר, לך שבת. ברגע שאתה משמש תמיד חכם, אתה מקבל כוח מעצם הנוכחות של אותו גדול שאתה נמצא בקרבתו. וזה בחינת אהרון. אהרון, ובכלל שבט לוי וכהן, הם מצד החוכמה, הם מאירים במקום כזה שהם מסוגלים ליצור כוחות מעצם ההבטה שלהם. כן, יש פסיכולוגיה מיוחדת לכהנים. יש פסיכולוגיה של כל ישראל, פסיכולוגיה לכהנים. העניין העיקרי של הכהנים זה דבקות. הם שייכים לאור, וזה גנטי, יש גן כזה כנראה, כן? והם שייכים לבחינה גבוהה, אבל מה זה גבוה? כמו שאמרנו, גבוה זה אומר מאוד מסוגלים לחיות את המציאות עמוק. הם אוהבים. יש את הבחינה הזאת שהם מסוגלים להתחבר ככה יותר פנימי, יותר עמוק. אז יש איזה דבר כזה שאדם בעולם הזה עכשיו נראה בתוך הנפש שלנו. יש בתוך הנפש בחינה שנקראת אהרון, יש בחינה שנקראת 12 שבטים. כן? כנראה כוחות הנפש. אהרון זה ההערה, וכל השבטים זה הכוחות. אתה לומד בחיים שלך לעשות את העבודה בין שתי הממדים, מצד החוכמה, מצד עבודה על המידות. כתוב אמר הקדוש ברוך הוא במדרש, כתוב במדרש שיר השירים רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, בני, עשו לי נקב כחודה של מחט, ואני אעשה נקב גדול כפתחו של אולם. אתה תשתדל בעולם הזה, אתה תעשה את מה שאתה יכול למטה, ואני אביא את הערה. אנשים מתייאשים, כי הם חושבים שהכל מוטל עליהם. כן, אומרים, איך אני אעמוד מול הער הגבוה הזה? איך אני אחיה את החיים האלה? איך אני אסע באוטו עם כל התאונות? איך אני יחוויח כסף? איך אני... זה נראה... עולה, כן. זה אחד התרבולות של האינטרנט, של הטלוויזיה, שהיא מראה לאדם שהוא לא משהו. כן, בתוך כפר כזה גלובלי, מה... למה בכלל נבראתי? מה החידוש פה? כאילו, מה באתי להוסיף? לא, זה הפוך. אתה באתה להוסיף, באתה להוסיף. עד כדי כך שהבחינה שלך היא ייחודית, היא לא שייכת לאף אחד. כי אתה תעשה ייחוד, זה נקרא, מיוחד בין חוכמתך, בין הארון שבך, בין החוכמה שלך, לבין הכלים שלך. נראה את זה ביחד. כתוב בפרשת בעלותיך בספר במדבר, כתוב, ויסכן אהרון, כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו להדליק את המנורה, ויסכן אהרון. פעם ראשונה שיש דבר כזה, לא כתוב ויסכן משה. כן? מה זה ויסכן אהרון? להגיד שפחו של אהרון, אומר המדרש, שלא שינה. מה הוא לא שינה? הוא עשה בדיוק מה שהשם רצה. כמו שכתוב בהלקוטי תורה, זה ספר של האריזל, פירוש של התורה. שעל זה נאמר ויסכן, לפי שהיה נראה ששינה מחמת שבציווי נאמר יאירו שיבת הנרות. פירש מעצמו יאירו, ולא שיעשה הוא גמר הדלקתן, ואחר כך נאמר, אלה נרותיה, ומשמע שהיה עושה כל ההדלקה. איזה סתירה. לכאורה היה צריך שהוא מדליק, אבל בעצם אחרי זה הוא מבין שלא, זה נדלק מאליה. אז מה, כאילו, אני צריך להדליק, זה במי, כן? בעלותיך הם יעלו, האור הזה יעלה מעצמו, או אני צריך להדליק את הנר. וזה נאמר, ויסכן אהרון. העניין בזה אומר לנו המשילוח. מחסידות הסביצה, כשהרב קוק פגש את קרל בך, שאל אותו, תגיד לי, איך אתה עושה כדי להוציא אנשים מסמים? אמר לו קרל בך ככה, שניים. חסידות הסביצה, כן, אומר בית יעקב, זה הבן של משילוח, ורבי נחמן. חסידות מתוקה כזאת כמו סם. צריך להיזהר, לא לפחד. אז זה טעים, זה טעים, זה פוגש אותך עם העומק של של התורה. מסביר המשילוח. ועניין בזה כי עסק הכהן היה תמיד לזכות לברר את מעשה בני ישראל לפני המקום ולתקן את מעשיהם שעשו, אף שהיו נראים כאינם מעוגנים. היה אהרון הכהן מעלה אותם בקדושתו ובתפילתו, עד שנעשו כזכיות, וזהו דווקא אחר המעשה. אך קודם המעשה לא יסמוך האדם על זה, רק צריך להיזהר עד מקום שידו מגעת, וזהו ביאור הפסוק בעלותיך את הנרות. כי אב שהיה אהרון מתקן ומעלה את מעשה בני ישראל, והוא משפיע להם אור, ועל כל זה אל מול פני המנורה יאירו, היינו שיזיר אותם, כי קודם המעשה יראו ויאירו מעצמם, שיאירו מעצמם, היינו שיעשו מעשים קשרים, מבוררים, ולא יסמכו על זה שאהרון מעלה אותם. כן, זה לא כמו אותו איש, כמו שהוא אמר, אני לוקח את החטאים על עצמי, ואני עמוד, ואז מחפר עליכם. לא. אלא אני, זה הפוך לגמרי. כן? זה ממש כי זה לעומת זה. זה במקום הכי נמוך, מקום הכי גבוה. שהכהן, או נקודת החוכמה, אני רואה את זה בנפש איך זה, אבל קודם כל הכהן, הוא זה שאומר, תראה, אני נותן לך תמיד תחושה שהכל בא ממך. תדע לך, הכל בא ממנו. אתה תפתח פתרו של מחת, תפתח פתרו של אולם. איך מחנך האדם את חברו? כן, ככה. הוא מחנך אותו, את הבן שלו, הוא נותן לו תחושה שהכל הוא עושה מעצמו, אבל כל הזמן נמצא ברקע. איך מלמדים ילד לרכוב על אופניים, אומר הרב אבינר. אתה נותן לו לרכוב על אופניים, אתה מחזיק את האופניים. ואחרי זה אתה כבר משחרר. אז הבן שואל, אבא, אתה מחזיק? הוא אומר, כן, אני מחזיק. בעצם אתה כבר לא מחזיק. אתה רץ אחרי זה לידו, וכשהוא הולך ליפול אתה מחזיק. לגעת ולא לגעת, זה נקרא. מתי ולא מתי בארמית. ההנהגה הזאת של להיות נוכח, לאפשר לילד לפעמים ליפול, ולהרים אותו מהמקום המתאים, זה הנהגה חינוכית. ככה פועלת החוכמה עם חיי המעשה שלנו. יש מצד התוכן הפנימי של החיים שלנו, תורה שלמדנו בבטן אימא. העובר בבטן אימו לומד את כל התורה, כלומר, מה זה תורה? תורת השם. תורה של כל הנפילות, אומר רבי נחמן. כל מה שעלול להיות, כל הניסיונות, והפתחונות שם, הכל כלול במחיר. ככה יוצא התינוק ממימו, בא המלאך אומר המדרש ומשתיק אותו, הוא שוכח את התורה הזו, וכל החיים אתה הולך לגלות את מה? את החיבור בין הנשמה המיוחדת שקיבלת לבין המציאות המיוחדת שקיבלת. החיבור הזה הוא ייחודי לכל אחד ואחד. עכשיו, זה משהו שאתה יודע בתוכך, אתה יודע מי צריך להיות אשתך. רק עכשיו כאילו תורח, ועושה שידוחי, ונופל, וקם, ומתייאש, ומה קורה, ולמה אני לא מוצא, ואתה בוכה אל השם, בכית אליי, כך, קבל. כלומר, מה זה ייאוש? ייאוש זה לא להבין בכלל את כל הסרט. הסרט הוא פשוט יותר. הסרט הוא כזה, שאם ירדת, הרי מי שלמד רפואה ועשה לידות, אני כל לידה הייתי בוכה. כן, רופא מצחיק כזה. כל לידה אתה מתחגש ואתה בוכה. אני תראה אישה כזה, סובלת, וצורחת, ודרמטי כזה, כן? ופתאום זה נעצר, וזה לא, ואתה לא יודע, ופתאום יוצא איזה תינוק חמוד, בוכה, וכולם שמחים, והרופא בוכה. מרוב התחגשות. זה מרגש, אי אפשר לתאר. הדבר הזה, זה הסיפור של החיים שלנו. אתה לא רואה שום דבר, אתה רואה רק צירים. אתה לא מדמיין מה יהיה כשהמשיח יהיה פה. אתה לא מדמיין לעצמך בכלל. מה זה שיש שאתה הולך ברחוב, אתה שר, וכולם שרים, ואתה מחבק את כולם, וכאילו, כל חוכמה, כל כזה זורם, הכל. כן? חיים טובים. אתה לא מדמיין לעצמך, כי אתה מרגיש האף שלך באפה. אתה לא רואה את כל הסרט. אז הייאוש הוא בעצם לא רואה שיש רצף בין אהרון לישראל, בין החוכמה לבין עבודה למידות, בין הנפילות. ויש דבר כזה שנקרא אם כן תהליכי מודעות. תהליכי מודעות, יש פרופסור, קוראים לו פרופסור לנקסטר, פרופסור מאוד מעניין. הוא נורופיזיולוג של מדע המוח, נראה לי, באנגליה. הוא כתב מאמר מרתק, הוא השווה באחד הספרים שכתב ברוך כהנה, חיים כמדרש. שכתב על פרופסור רוטנברג. אז יש שם מאמר של פרופסור לנקסטר על תהליכי מודעות ומוח הדעת אצל הארי. הוא מסביר שיש הגבלה במחקר בין איך עובדת המודעות לבין איך שהארי ז"ל מתאר את תהליכי מודעות. איך זה עובד? יש לך איזה כלל, יש לך איזה הערה, איזשהו משהו כזה שמאיר לך מגבוה, איזושהי תורה, ואתה פוגש את המציאות עכשיו. יש לך איזושהי חוויה. שהיא לא בדיוק מתאימה למה שלמדת. אז אתה יורד למטה, ואתה תורח שם. תורח, מפיק מזה כל מיני תובנות, שבא להעשיר את הידיעה הראשונית, וככה אתה מתקדם. רואים במדעי מוח, רואים איך החומר במוח עושה איזה, שזה מחזור כזה, כן? מחזוריות של חומר, שעולה ויורד, עולה ויורד. כמו שזה מתואר בדיוק. לאדם יש איזושהי כלל, ואז יורד לפרטים. ככל שהכלל יותר חכם, ככה אתה מסוגל לרדת יותר לפרטים. ואז הירידה לפרטים זה לא בא לייאש אותך. זה לא בא להגיד, איך נפלו גיבורים, תראה, היה גבוה, עכשיו הוא כזה משחק עם הילדים שלו. לא. מכל מלמדה הסכלתי, מתלמידה יותר מכולם, מתינוקה יותר מכולם. התינוק הזה בא לא להוריד אותי, להעלות אותי. כי אחרי המעשה הוא בא ליצור את הכלל. כלל הוא פרט הוא כלל, אומר רבי ישמעאל. כשהנבואה מסתלקת מן העולם, בא רבי ישמעאל ומוסר לנו 13 מידות שהתורה נדרשת. 13 מידות שדרכם אפשר ללמוד מתוך תורה חוכמה. אחד העקרונות, זה לא סתם, זה לא מידות דקדוק עברי לבגרות. זה, למרות שזה מרתק, כן, דקדוק עברי לבגרות, אבל זה לא הנושא. הנושא זה כל כלי, כל מידה, זה מידה של חוכמה. שיש כלל, יש פרט, והפרט הוא לא בא להפיל את הכלל, אלא הוא בא להעלות את הכלל יותר גבוה. כלל ופרט הוא כלל. ירידה לצורך עלייה. וההמשך זה אין אתה דן אלא כאין הפרט. כל הפרט הזה, כל הנפילה הזאת, כל ההסתפכות הזאת של הגאולה בגוש קטי וככה, הכל בא לחשבון הכולל של ללמד אותך שיעור גדול מאוד. אז אתה חשבת שוואו, הקדוש ברוך הוא התבלבל, כן? יש פה איזה סתירה בין מה שחשבנו למה שקורה. לא. המציאות הזאת למטה, היא באה להעיר איזה הערה מאוד גדולה. והיום זה ברור שיש, למשל, בגרעינים התורניים, במפגש בין האוכלוסיות השונות, תועלת אדירה לגאולת ישראל. המפגש הזה בין אנשים שונים, כן? זה לא שיש דתיים וחילונים יותר. זהו, נגמר. אנחנו כולנו דתיים וחילונים. אנחנו כולנו גם אנשי מעשה וגם אנשי תורה. מה זה סותר? למה לסתור את זה? גם אנשי תיאוריות, אנשי חוכמה, וגם אנשים שרוצים לעזור לתיקון המציאות, תיקון המלכות, מה שנקרא, תיקון המדינה. אתה לא רואה בזה סתירה. להפוך. אדם המיואש הוא אדם שלא הבין את הקשר בין אהרון וישראל. הוא לא הבין את הקשר של החוכמה עם חיי המעשה. הנצרות, כתבתי ספר שנקרא על שפת עדן, נשמה 13 עיוותי מחשבה שהנצרות יחדירה בנו. הנצרות יחדירה בנו אחד העיוותים הכי גדולים, תתנתק מהמציאות. המציאות היא סטנית. לך תלך לאיזה מקום כזה בודד, אל תתחתן. למה, מי רוצה להתחתן בכלל? לך תתבודד בזה מנזר. תעשה ייחודים מילאים שמיים, לא יודע מה, של שתיקה. ותהיה קדוש. עכשיו, זה הפוך. הקודש הוא דווקא מפגש עמוק עם המציאות. כי בעומק של המציאות אתה מוצא דבר השם. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. התורה לא באה ללמד אותנו איך להיות אנשים יותר תיאורטיים, אלא באה ללמד אותנו איך להיפגש יותר עמוק עם המציאות. לכן, כשהדעת מתפשטת בגוף, אומר הרמח"ל, כן, לא נלמד זה ביחד, כי פתאום שמתי לב שזה קצת מורכב מדי. ברידתו מגולה, אומר, יורד הקו שלא בתחילה להשלימו שם. אומר, הדעת, המודעות, יורדת לגוף, יורדת למציאות. וכשהמודעות יורדת למציאות, אז יש לך אפשרות סוף סוף לעשות איזושהי עבודה של בניין המוחין שלך. אתה לומד, אין חכם כבעל ניסיון. אתה לומד דווקא מזה, מתוך זה שאתה מפגיש בין התורה של המתה לבין המציאות. ביטולה של תורה היא קיומה של תורה. תורה היא לא באה ליצור אוכלוסייה של אנשים שמתנתקים מחיי המעשה. הפוך מזה. באה ליצור אנשי חיל, שהוא החיילים של הצבא שלנו, שהוא האנשים, אנשי הייטק, אנשי רפואה ומשפט. אנשים שידעו לפעול בתוך המציאות ממקום של מפגש. העניין הוא לא לכפות את התורה עכשיו בתוך חיי האזרחי, זה בכלל לא הנושא. התורה היא באה להכשיר אותך, להיות אדם יותר מסוגל להיפגש עם המציאות, לזה באה התורה. אז מה הוויכוח? אם הוויכוח זה, רגע, אתה בעד התורה או נגד התורה? אז זה רדוד, אין לזה שום משמעות. כי בלי תורה אנחנו, אין לנו חיים בכלל. אבל אם הוויכוח האמיתי הוא, רגע, מה אתה רוצה לעשות עם התורה שלך? אתה רוצה לכפות עליי משהו? לך. אז אני מבין, אני מכיל אותך. הקודש לעולם מכיל את החול. אם יש ויכוח בין הקודש והחול, סימן שהתבלבלנו. אין שום ויכוח. הקודש הוא בא להכיל את החול. הוא בא להפגיש אותנו בצורה פנימית ונכונה לעבודת הכבישים, למכונאות, לרפואה, לכל מקצוע. ואם אחד הוא חושב, לא, אני תורה, אני לומד, אני זה. יש פה איזה, יכול להיות שזה בלבול. אלא אם כן, באמת תורתו היא משפיעה, והוא נקודה כזאת ייחודית בעם ישראל. אבל יש פה, אני חושב, עניין מאוד גדול. כשלומדים תהליכי מודעות, שהלמעלה, ככל שהוא עמוק יותר, ככל שהתורה שאתה לומד היא עמוקה יותר, ככה היא חודרת יותר למטה. אז כשמדברים משבירה לתיקון על האדם השבור של הדור שמתייאש והכל, מה שהוא צריך זה תורה. לא תורה רדודה. הגאולה תלויה בחזרה לפנימיות התורה. כמו שנלמד פנימיות בצורה מלובשת, כמובן, בצורה שאנחנו נבין אותה. איך היה אומר הרב לאו אשכנזי, הרב מניטו? מי שצרפתי פה מכיר אותו, מי שלא עומד להכיר אותו. כל הרבנים, הדוברי צרפתית, כן, שבאו מצרפת, עלו בעקבות הרב לאו אשכנזי, הרב מניטו. הוא טען שהנצחות היא חדרה מתחת לציפורניים, שאנחנו חדורים, כן, מתובנות מעוותות, והם אלה שבאות דווקא, כי זה לעומת זה הפוך, לגלות לנו את האמת, את הדרך הנכונה. אנחנו לא רק שאנחנו לא נחלשים מזה, אנחנו הולכים לבנות דווקא בעקבות הנפילות האלה, תובנות יותר עמוקות, יותר טובות. יש שלושה גלויות שאנחנו פוגשים לעתיד לבוא, כלומר היום, וזהו, עם זה סיימנו את כל הסיפור של הגלויות. יש גלות שנקרא גלות עמון, גלות מואב וגלות עמלק. זה הגלות של המוחין. הראשונה שמתוכם עמון, עמון מלשון נועם. נועם זה שם של בינה, חורי בינה. זה הקליפה של הבינה, כלומר הדעות המעוותות. כשאנחנו בנו להיפגש עם הדעות המעוותות, שהן באות בצורה סיסטמטית להבחין בין האמת והמציאות. זה בדרך כלל העיוות. בין המציאות והאמת. כן, ככה באה הדעה המעוותת, הדעה מייאשת, הדעה, לא משנה מה, כן, מה התוכן של הדעה. היא באה להפחיד בין האמת והמציאות. האמונה זה זרימה. זה זרימה שרואה פה למטה איך שזה מצויר למעלה. אז המלחמות פה הן מלחמות שבעיקר מלחמות פנימיות, שניצור לאור העיוותים האלה את הדעות הנכונות. כלומר, הפנימיות יותר, זה תמיד לזכור שהנכון הוא פנימי יותר. כן? זה לא שיש מחלוקת בין שתיים ואז צריך לבחור באחד. לא. יש אחד פנימי ואחד שטחי. הדעה המעוותת, דעה של ייאוש. כשאדם מסתכל על המציאות, הוא אומר, מה לי והחיים האלה? רק נופל. כל יום נופל. כל יום. השני מסתכל עליו, אומר, אשריך, מה אתה רוצה? כל פעם שאתה נופל, באת ללמוד תורה. אבל לא תורה חיצון. תורה פנימית שלמדת בבטן אימא, שהתורה העמוקה של העומק חיים שלך, תורה חדש שמתית אצא, אומר ישעיהו, תורה שזה יהיה התורה כמו שכל אחד צריך לכתוב את הספר שלו, ספר תורה שלו, אז ככה כל אחד צריך לכתוב את הספר גם שלו בכלל, את החידושים שלו, כל אחד יש חידושים, שנזכה לא רק לא להתייאש, אלא בכלל להוציא את הטוב. רצית לשאול משהו? אני רואה אצבע ככה. אפשר לזרוק. זה מיקרופון שאפשר, סתם. יפה, שאלה מצוינת, תודה, מודה לך, עזרת לי. יש כלים, בכל הכלים בנפש יש את הכלים החיצוניים והפנימיים. הכלים החיצוניים נלמד אותם מהפסיכולוגיה הכללית. הפנים של הכלי נלמד את זה מהפסיכולוגיה היהודית, מהיהדות. והמפגש הזה בין רוח ונפש, בין כלי חיצון לכלי פנימי, זה מה שיוצר באמת את הכלי. אז חייבים את שניהם, חייבים את שניהם. מי שמתיימר שהוא מרפא על ידי תורת ישראל בלבד, זה לבעיות הקלות, כשזה קל, כשזה ייעוץ. אבל באמת לרפא את הנפש, חייבים להכיר את גם פסיכודרמה, אני יודע, כל הכלים הידועים היום של הטיפול הנפשי, ולנות פדגוגיה למי שרוצה ללמד וכו'. כמובן, מה שיעשה את ההבדל בין מורה טוב ומורה לא טוב, או רופא טוב ורופא לא טוב, זה חוכמת השם שפועם בליבו, שעושה שהוא פוגש את התחום הזה במקום אוהב, חודר, מוסר את נפשו שם, מאיר פנים שם יותר, והוא חכם שם יותר. זה נקרא חוכמה. בסדר? תודה להקשבה. אז שאלה אחרונה. אחרונה, אחרונה.
אז לפני כל החוכמות החיצוניות, אז לא היה דרך להסתדר?
נכון. נכון. שמת לב שגאולת ישראל מלווה במקביל להכשרה של האקדמיה, של הכלים החיצוניים, והכשרה של הכלים הפנימיים, פנימיות התורה. זה בא במקביל, עד שהיום אפשר להפגיש, וזכינו לדור שכל הדורות לפני כן חלמו על הדור הזה. דור שאפשר להפגיש כבר, כי הם שניהם פונים פנימה. אתה לומד וויניקוט, ואתה לומד זה, אתה יכול... תורת הארי, ואתה יכול פתאום לראות איך הנוסחה פה היא נוסחה חיצונית, אבל של הכלים הפנימיים כמובן, זה מאוד פנימי, זה מאוד חכם, זה מאוד עמוק, וזה בא מצד השכל הישר בלבד, ואז בא חוכמת השם, וכשאתה מוצא את החיבור הזה, אף אחד לא יכול לעמוד נגדך גם, כי זה הוכח מדעי וזה הוכח נבואי. אז יש פה גם עוצמה באמת שמופיעה, אבל גם תשים לב שזה בהגבלה בדיוק. תודה. ברוכים תהיו.